ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף עין ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 11 שורות מראש העמוד. ציטוט מהמשנה, מחר אשפה, מחר זבלה וכו'. כעת אנחנו נלמד משנה ממסכת מעילה, ויפורט כאן בעצם שלושה סוגי הקדש וההתייחסות שלהם כשהם ריקים או כשהם מלאים. אנחנו נראה מחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי בסוף המקור הזה שאתם רואים במסגרת, ואחר כך הגמרא תנסה להבין דבריו של רבי שיופיע בברייתא מיד אחר כך. קודם נלמד את המקור ממסכת מעילה, כמובן האיסור להנות מדברים שהקדישו אותם. תנן התם, כל הראוי למזבח ולא לבדק הבית. יש דברים כמו עיזים, כבשים, פרות, שהם בגופם ראוי למזבח. גם סולת, שמן שמקריבים לקורבן מנחה, הם דברים הראויים למזבח ולא לבדק הבית, מאחר שהם הם, כפי שפירטנו את הדוגמאות, אתה לא תשתמש בהם כאילו לחומרי בנייה, לתיקון בית המקדש, לא שמים פרה בקיר. יש דברים שהם ראויים לבדק הבית ולא למזבח, כפי שאמרנו עכשיו, כל מיני חומרי בנייה שאדם מקדיש אותם לבית המקדש, הם יהיו לבדק הבית ולא למזבח. יש דברים לא למזבח ולא לבדק הבית, יש להם מה שנקרא קידושת דמים, מוכרים אותם, ועם הכספים קונים דברים לצורך בית המקדש, כאילו, למשל אדם מקדיש שקית חלב. חלב הוא לא ראוי לא למזבח ולא כחומר בנייה. אז כל הדברים האלו מועלים בהן ובמה שבתוכן. כיצד? הקדיש בור מלאה מים, אשפות מלאות זבל. עכשיו מים הוא ראוי לעשיית מלט, זה טוב לבדק הבית, יש זבל, הוא לא לזה ולא לזה, אלא קדושת דמים יש עליו. שובח מלא יונים, שדה מלאה עשבים, אילן נשוי פירות. כל הדוגמאות האלו, אם אדם יהנה מהם הנאה פרטית, מועלין בהן ובמה שבתוכן. יש איסור מעילה גם על אדם משתמש בבור או בתחולת הבור בזמן שהוא הקדיש את הבור כשהוא היה מלא, או עם, או, וכן לכל הדברים שפירטנו. אבל הקדיש בור ואחר כך נתמלא מים, אשפה ואחר כך נתמלא זבל, שובח ואחר כך נתמלא יונים, אילן ואחר כך נשא פירות, שדה ואחר כך נתמלא עשבים, מועלים בהן, ואין מועלים במה שבתוכן דברי רבי יהודה. לפי השיטה הראשונה תנא קמא פה, אם אתה מקדיש משהו שאמור להכיל דברים, ובשעת ההקדש עדיין הם היו ריקים, ההקדש חל רק על הדבר שהקדשת, הבור, השובח, האילן, אבל ההקדש לא כולל את הדברים שהגיעו לאותו דבר אחר כך. רבי יוסי אומר, מקדיש את השדה ואת האילן, מועלין בהן ובגידוליהן, מפני שהן גידולי הקדש. לפי רבי יוסי הוא מתייחס על פי הקריאה הראשונה, מה שנראה לנו, הוא מתייחס באופן מיוחד לאילן ושדה, כי מה שצומח בהם הוא כן קדוש, בניגוד לאדם שהקדיש בור והתמלא אחר כך מים. כי הדברים האלו, הפירות והעשבים, מעבר לכך שהם נמצאים בתוך על העץ או בתוך השדה אחר כך, הם גם יונקים מהקדש. אז עצם קיומם, יניקתם, היה מהקדש, מהשדה שהקדשת, מהעץ שהקדשת. תניה, לפני שנתקדם, רק להזכיר שכעת אנחנו נשמע דבריו של רבי בהתייחסות שלו לשתי הדעות שראינו עכשיו, רבי יהודה ורבי יוסי, ואחר כך ננסה להבין פשר הדברים של רבי. אמר רבי, נראין דברי רבי יהודה בבור ושובח, ודברי רבי יוסי בשדה ואילן. עכשיו, רבי הוא, אפשר כעת רק להגדיר אותו כאיזו דעה שלישית. אבל מתוך דבריו של רבי, ניתן להבין עמדתם של רבי יהודה ורבי יוסי. שוב פעם, זה מבחינת קריאה ראשונה, או שלב ראשון. הגמרא תשנה את הגישה הזאת אחר כך. אבל לבינתיים, שרבי אומר, אני מקבל דבריו של רבי יהודה בעניין בור ושובח, שאם הקדשת אותם, מה שיבוא אחר כך לא קודש. עכשיו, אם רבי מקבל דברי רבי יהודה רק בדברים האלו, מה רבי יהודה אומר בעניין למשל עץ ושדה? עכשיו אני חוזר, מה רבי יהודה עצמו, לא רבי, מה רבי יהודה אומר על עץ ושדה? מכלל דפליג על שדה ואילן, ממה שרבי אומר שאני מקבל את דבריו בעניין בור ושובח, שמה שיבוא אחר כך לא קדוש, כנראה רבי יהודה עצמו אומר אותו דבר של אין קדושה, מה שבא אחר כך גם בעניין שדה ואילן. ובדברים האלו, שדה ואילן, רבי מעדיף את שיטת רבי יוסי. אז זה אפשר להבין, ואלא נראין דברי רבי יוסי בשדה ואילן. מה זאת אומרת? שרבי מקבל את דבריו של רבי יוסי, שיש קדושה על מה שבא אחר כך בעניין מי שקדיש שדה ואילן. מה שיטת רבי יוסי עצמו בקשר לבור ושובח לדברים האחרים? מכלל, האם אנחנו נסיק מזה דפליג שרבי יוסי עצמו חולק בבור ושובח, ורבי יוסי יסבור שגם בהם יש קידושה ויהיה מעילה על מה שבא אחר כך, מה שממלא אותם המים שימלאו את הבור או היונים שיכנסו לשובח? והרבי יוסי שדה ואילן כמר. אבל רבי יוסי הביע את נקרא ההסתייגות או דעה חולקת שלו מול רבי יהודה רק בשדה ואילן, אבל בשאר הדברים הוא היה מסכים עם רבי יהודה. אבל שוב פעם, ממה שרבי אומר, נראים דברי רבי יוסי, נראים לי דברי רבי יוסי רק במה שאומר בשדה ואילן, יש משמעות שרבי יוסי עצמו ממשיך עם שיטתו גם בשאר הדברים. אבל רבי יוסי לא התייחס לשאר הדברים בדבריו, הוא התייחס אך ורק לשדה אילן ולשדה ואילן. וכי תימה לדבריו דרב יהודה כאמר, אולי תרצו לומר שלפי רבי יוסי עצמו באמת בכל דבר יש מעילה, יש איסור להנות על גם הדברים שבאים אחר כך. ומה שרבי יוסי אמר במקור שהוא חלק רבי יהודה, הוא פונה לרבי יהודה לשיטתו, והתוצאה מזה יהיה מצידי בכל דבר יש איסור מילה מה שבא אחר כך, אבל לפחות אצל עץ אצל אילן ושדה היית צריך להסכים איתי שיש מילה מה שבא אחר כך. האם זה שיטת רבי יוסי והתניה? אבל אי אפשר להגיד כך. יש ברייתא שאומר אמר רבי יוסי, אין אני רואה דברי של רבי יהודה ושדה ואילן מפני שהן גידולי הקדש. אני לא מקבל את רבי יהודה שמר אינו קדוש, אני לא מקבל דבר בשדה ואילן, בגלל שהם לא רק שנמצאים בשם, אלא הם יונקים משם. בשדה ואילן הוא די אינו רואה, הבבוא ושובח רואה. אז כאן אפשר לומר באופן מוחלט שרבי יוסי מסכים עם רבי יהודה לשאר הדברים שאין מילה על מה שבא אחר כך. אז אם זה כך, קשה לנו מה אמר רבי כשאמר שנראים לו דברי רבי יוסי בשדה ואילן, וזה נתן לנו תמונה מעוותת, מוטעית, על מה, או מה סובר רבי יוסי עצמו. הגמרא אומרת, אחי כמר. רבי, שהוא הביע עמדתו למעלה, הוא ודאי לא בא להציג את שיטת רבי יוסי בשאר הדברים, אלא רבי רצה להגיד את הדבר הבא, כך: נראים דברי רבי יהודה שאין מילה מעילה מה שבא אחר כך, שנראים את הגישה הזאת לרבי יוסי, רבי יוסי מסכים עם רבי יהודה בבור ושבח, שאף רבי יוסי לא נחלק עליו אלא בשדה ואילן, אבל בבור ושובח מודי לי. אנחנו נפנה לרשב"ם. הכי כמר, כלומר אנחנו נלמד ביחד את הרשב"ם בשורות הרחבות מתחת לגמרא יותר מחצי שלהם. כתוב הכי כמר, זה הדיבור המתחיל, כלומר היי ודברי רבי יוסי, כלומר רבי, מה שרבי אמר בשורה האחרונה בשורות הקצרות בגמרא, שנראה לו דברי רבי יוסי לאו הנראין קי, באמת לא חוזר על הרישה של דבריו, זה שוב פעם, זה לא חוזר על מה שרבי פתח נראין דברי כך וכך לומר ונראים דברי רבי יוסי, אלא כן תפרש אותו שדברי רבי יוסי בשדה ואילן, שכל מה שרבי יוסי אומר שיש קדושה על הבא אחר כך, זה אך ורק בשדה ואילן, אבל בבור ושובח מודי לי, אבל בשאר הדברים רבי יוסי מודה לרבי יהודה, ורבי לפושי עתה זה בבור ושובח לא פליגי. והרשב"ם ממשיך עם פירוש מאוד מפורט וברור, אבל אנחנו מבינים את העניין כעת. אנחנו חוזרים לגמרא, תנו רבנן. יש רק לשים לב שיש כאן מקור שלא מפורט מה הבן אדם הקדיש. המקור פותח הקדישן ריקנין, הקדיש אותם, אבל לא מפורט מה. עכשיו נקרא את המקור, ומיד אחר כך נתייחס להמשך מבנה הגמרא. תנו רבנן, הקדישן ריקנין ואחר כך נתמלאו, מועלין בהן ואין מועלין במה שבתוכן. רבי אליעזר ורבי שמעון אומר, אף מועלין במה שבתוכן. מיד רואים צורת פפיון, הבלטנו את שמו של רבא, ובצד בשוליים כתבנו אילו שלבים בהבנת רבא. אז יש שלב ראשון פה ובראש עמוד ב' ההמשך. עוד ביטוי שהבלטנו בצורת בית, המילים מחלוקת ואחר כך דברי הכל. אז כבר ראינו את המקור עם מחלוקת, אז במה חולקים ובמה יש הסכמה. והמשכנו לציין פה בשוליים, הקדישן ריקנים ואחר כך נתמלאו, מחלוקת עליהם על כמה מקרים והסכמה, דברי הכל, על דברים אחרים. אם יש מעילה על מה שבתוכן. הגמרא, אמר רבא, מחלוקת בשדה ואילן. תתנא קמא סבר לה כרב יהודה, שראינו במקור שבו פתחנו את השיעור, רב יהודה אמר שאם הוא הקדיש את הדברים ריקנים ואחר כך נתמלאו, לא אין מועלין במה שממלא אותם אחר כך, כולל אילן ושדה. אז התנא קמא פה שאמר הקדישן ריקנים, ורבא פה אומר שהמחלוקת שלהם זה באמת בשדה ואילן, אז התנא קמא שאומר אין מועלין במה שבתוכן, מה שבא אחר כך זה תואם לרב יהודה למעלה. וגם תשימו לב, יש לנו כוכבית מצד הגמרא, אפשר לחבר את זה ללמעלה, ששם גם מופיע שמו של רב יהודה. ורבי אלעזר ורבי שמעון סבר לה כרב יוסי. כי רב אלעזר ושמעון אומר שאף מועלין במה שבדוכן, והעמדנו לעת עתה את המקור הזה ממוקד בנושא שדה ואילן, ורב אלעזר ושמעון אומר מועלין במה שבא אחר כך בשדה ואילן, זה כמו רב יוסי למעלה שהביע עמדתו במפורש בעניין שדה ואילן. אבל בבור ושובח דברי הכל מועלין בהן, ואין מועלין במה שבתוכן. כך דברי רבא, שבעניין בור ושובח, לפי התנא קמא ורבי שמעון, כולם מסכימים שרק בהם מועלין, אין מעילה על מה שממלא אותם אחר כך. אמלי אביי ולא עד תניא. אנחנו כאן מצטטים את הסיפה של המקור שקראנו עכשיו. אז הנה המשך אותו מקור. הקדישן מלאין, מועלין בהן ובמה שבתוכן, ובלעזר בשמעון מחליף. בסוף העמוד ברשבם, ובלעזר מחליף, החליף שיטתו. דליאל גבי הקדישן ריקנין מועלין במה שבתוכן. והאחר כמר, אין מועלין במה שבתוכן. ומשום דמילתא דתימה אי. למה? דכל שכן האחר הפידי למימה מועלין במה שבתוכן, מאחר מה? שהוא הקדיש אותם, בשעה שהוא הקדיש אותם היו כבר מלאים, אז בגלל, והוא לא אמר כך, הוא אומר שלא, רק מועלין בהם. בבור עצמו למשל, או בשובח עצמו, ולא מה שבתוכן, הלכות קטני מחליף. לכן הגמרא משתמשת, הביתה משתמשת במילה מחליף, להראות שככה זה שיטתו, למרות שזה מעלה תמיהה. הוודאי שבהמשך נצטרך להסביר את הדברים. עכשיו אנחנו נמשיך בגמרא לראש עמוד ב', והיא בשדה ואילן, שכמו שרב אמר שהמחלוקת במקור מדבר, מתמקד בשדה ואילן, ניקח בחשבון שגם הסיפה מתייחס אליהם, שהוא הקדיש שדה ואילן מלאין, אז המים מחליף. למה רבי אלעזר רבי שמעון יגיד במצב כזה שהוא הקדיש משל עץ מלא פירות או שדה מלא תבואה, למה אין מועלין במה שבתוכן? למה שיחשוב כך? אלא אמר רבא, מחלוקת בבור ושובח. אז אתם רואים כבר שיש שינוי כיוון. לפני שנתקדם, רק נלמד ביחד את הרשב"ם לשורה ראשונה, והיא בשדה ואילן פליגי ניהל גם בקדישן ריקנין, והוא עדן בסיפה שההתמקדות הוא בשדה ואילן, המים מחליף כל שכן אחד הם עולים במה שבתוכן. דקטרתי, אם אדם הקדיש עץ מלא פירות, אז ודאי שיהיה פה מילה גם על הפירות. למה שרבי שמעון יחליף, שיגיד שלא? למה? למה זה כל שכן דיקטרתי? גידולי הקדש וגם הקדיש הכל ביחד. נחזור לגמרא. אנחנו שוב ממשיכים בניסיון להבין את המקור עם הרשע והסיפה ועל מה מדובר. אלא אמר רבא, מחלוקת בבור ושובח. אבל בשדה ואילן דברי הכל מועלין בהן ובמה שבתוכן. ובבור ושובח בריקנין במאי פליגי ובמלאין במאי פליגי. ראינו ברשע וגם בסיפה מחלוקת. אז כאן הגמרא רוצה להבין מה נקודת המחלוקת. וכן כדאי לנו לפנות קודם לרשב"ם, יש כוכבית, שואה שנייה בקצרות, הכי גרסין, היה לה מראה במחלוקת, מחלוקת דמלאים וריקנין בבור ושובח, כדי מפרש ועזיל. אבל בשדה ואילן, בין מלאים, בשעת ההקדש, בין ריקנין, ואחר כך כמובן נתמלא, דברי הכל מועלים בהן ובשבו תוכן, כרבי יוסי. וזה טוען לשיטת רבי יוסי שראינו ליהי באמצע הדף, באמצע עמוד א', דנימוקו עמו, כי בדרך כלל כשיש מחלוקת בין רבי יוסי ועוד דעה, פוסקים כרבי יוסי כי הוא יודע, הוא יכול לנמק את עמדתו. אז עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא עם פירוט הדברים, לפרש את הרשע והסיפה. הבלטנו עם מעוין, ואנחנו נפנה בשוליים להסביר מה קורה כאן מבחינת סימונים. קודם הנושא, אני חושב זה ברור כבר, אבל כתבנו לפי רבה מספר בשלב שניים, קיימת מחלוקת עניים בבור ושובח שהקדישן אחד ריקניים ואחר נתמלאו, שניים או הקדישן מלאים. במבנה יש לנו את המעוין הסברים, אחד בריקנין במאי פליגי, שתיים, במלאין במאי פליגי. הבלטנו בפס כפול את השיטות תנקמה ורבי לזר ובי שמעון. הגמרא. בריקנין פליגי, אנחנו ממשיכים עם המעוין הראשון. ברשע ראינו שהקדיש את הנגיד הבור, אנחנו מדברים על בור ואחר כך זה יתמלא מים במאי פליגי. למה תנא קמא אומר שאין מועלין במים במקרה הזה, ולמה רבי אליעזר שמעון אומר שגם יהיה מילה על המים שיבוא אחר כך שימלא את הבור? אז הגמרא אומרת בפלוגתא דרבי מאיר ורבנן. מה זה? נבין את זה עכשיו בהמשך. תנא קמא סבר לה כרבנן. תנא קמא שאמר שהוא לא מועיל על מה שבא אחר כך. תנא קמא פה נוקט עמדת רבנן שחוקים על בידה, דאמרי, אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. וכן צריכים להגיד שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. כמו ש... אם אדם רוצה לקנות ממני איזו פריט שעוד לא בא עולם, אני לא יכול להקנות לו את זה, גם אני לא יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם. ומילה ביחס לבור הזה, המים לא באו לעולם, לבור הזה. אז לכן המים שבאים אחר כך אינם מתקדשים. ורבי אליעזר בן שמעון סבר מה שהוא אומר שיש מילה על הבא אחר כך, כי הוא סבר כרבי מאיר, דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. שואלת הגמרא, אמור דשמת ליה לרבי מאיר שיש יכולת לאדם להקנות דבר שלא בא לעולם, כגון פירות דקל דאביד ידיעתו, דבר שהוא אמור לבוא, ב-100% יבוא, אלא אם כן יש איזו אסון טבע, אבל פירות הם אמורים לצמוח כל עונה. זה בניגוד למים, מי אומר שהמים יבוא? מי אומר שעופות יבוא לשובח? אז מה שרבי מאיר אומר שיש לאדם שליטה בהקנייה של דברים שלא באו לעולם, זה דברים כאילו שזה אביב אידיאטו, זה אמור לבוא. אני אמרנו מים לבור או אופות לשובח, מי יימר אידיאטו? אז איך בדברים האלו הם יהיו קדושים, שהקדשת את השובח ריק ואתה רוצה לומר שהעופות שיכנסו אחר כך גם כן יהיו קדושים, איך זה יכול להיות? אמר רבה, משכחת לה, אנחנו יכולים ליצור רמה דומה של אבידי דיאטו, שזה כמעט בלתי נמנע שהדברים האלו יבואו, איך? במים הבאים דרך חצרו לבור. הבור פשוט עשוי במקום מדרון, אז כל מים שיורדים לחצר יזרימו במדרון לבור. ויונים הבאים דרך שובחו לשובח. מדובר פה הבן אדם שיש לו נגיד כמה שובחים, והוא הקדיש שובח ריק סמוך לשובח שני שיש לו מלא, אז הדרך של היונים זה לעבור מהשובח שהוא לא הקדיש, שהוא משאיר אצלו שובח מלא, אבל אותם יונים בדרכם להיכנס לשובח ריק. אז לכן גם בדברים האלו יש דמיון לפירות דקל דאבידי דיאטו. ובמלאים במאי פליקי, ראינו סיפה שהוא הקדיש שובח מלאיונים או בור מלא מים, ובכל זאת היה מחלוקת הנקמה שאמר שאם הוא הקדיש את הדברים האלו בזמן שהם מלאים, הכל קדוש. הוא דווקא בזה רבי יוסף שמעון אמר לא, שרק הבור או רק השובח קדוש, לא התוכן, לא התכולה. אז זה שאלת הגמרא פה, ומלאים ומאי בליגי. אמר רבא, כגון שהקדיש בור סתם, הוא לא פירד, הוא אמר רק שהוא מקדיש בור. ורבי יוסף רבי שמעון שאומר שהתכולה לא נתפס בקדושה, סבר לה כאבוע, דאמר, זה אבוע כמובן, זה רבי שמעון, שסובר דנין דין גבוה מדין הדיות. ההתייחסות שלנו בענייני קודש יהיה כמו אצל הדיות. מה דין הדיות? מצי אמר לי, בדין הדיות מי שמוכר בו סתם. אותו מוכר יכול להגיד ללוקח, בירה זביני לך, מאיה לא זביני לך, מחרתי לך בור, לא מים. כי מוכר בעין רע, מוכר. אף דין גבוה, בירה אקדיש, מאיה לא אקדיש. אם הוא יקדיש בור מלא מים, הקדיש זה סוג של הקנה, הקנה להקדיש. אז לכן אותו דבר, יכול להגיד שהקדשתי במה שנקרא בעין רעה. שואלת הגמרא אחרי הקטע שבסוגריים של המדפיס, ודין אדיוט לא, והתנן מחר בור מחר מימיו. אם אתה רוצה להשוות דין הקדיש לדין אדיוט, מה בעצם בדין אדיוט? אם אדם מחר בור סתם, חלו במחירה באמת המים. אמר רבא, מתניתין יחידה היא, מה שציטטת ממשנתנו, שמחר בור זה כולל את המים, זה שיטת יחיד. ולכן, הוא לא, נגיד, הוא לא מכריע את הדין. ולכן, מאחר שזה שיטת יחיד, אנחנו יכולים להישאר עם מה שאמרנו בקשר לרבי אלעזר ורבי שמעון, הוא לא מקבל את השיטת יחיד. ולכן אצלו, לפי רבי אלעזר ושמעון, מי שמחר, מי שהקדיש בו, לא הקדיש את המים. איפה רואים שיטת יחיד שאומר ככה, שמחר בו מחר מימיו? תתניה, מחר בו לא מוכר ממאב. רבי נתן אומר מוכר בו, מוכר ממאב. הנה, רבי נתן הוא השיטת יחיד. ורבי אלעזר בן שמעון פשוט לא סביר כמותו, ממילא כשלומד דין הקדש מדין הדיוט, הוא ילמד דינו בהקדש ממה שסביר פה התנא קמא, שבמכירת בור שמלא מים, המים לא כלולים באותו עסקה. עד כאן שיעורנו להיום.